אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. אמור אל הכהנים בני אהרון. למה צריך היה להוסיף את בני אהרון? אנחנו יודעים שהכהנים הם בני אהרון. הזוהר עומד על כך, הזוהר אומר שהמדרגה של הכהנים והמצוות המיוחדות שעכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה את הכהנים, זה מפני היותם בני אהרון, שייכים למדרגה המיוחדת של אהרון הכהן, שאוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, והמדרגה הזאת היא המחייבת את המצוות המיוחדות של הכהונה, לנפש לא יטמא בעמיו. המצווה הזאת היא מצווה שנמשכת תמיד, גם כשאין המצוות של עבודת הקורבנות בבית המקדש, יש המצווה, האיסור, שכהנים אסור להם להיטמא למתים. איסור זה של להיטמא למתים, הוא אומר שהגדר של המיטה צריך להסתכל עליו בצורה נכונה. לא לחשוב שהמוות הוא איזה סילוק, איזה עדר, כיליון, אלא המיטה היא מעבר. מעבר מעולם אחד לעולם אחר, עולם עליון. זו פרידה, אבל לא פרידה של, כמו שאמרתי, של כיליון. אלא כמו שמי שעולה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, והמשפחה נפרדת ממנו. הפרידה מצערת, אבל גם הוא הולך לארץ ישראל. פרידה מהעולם הזה לעולם הבא. זה בחינה של עלייה. חיסרון לקרובים, חיסרון לידידים. אבל החיסרון הזה הוא לא חיסרון מושלם, חיסרון מכל צד, אלא יש בזה איזה צד נוסף, צד של עילוי. ולכן הכהן גדול נתבע להתבוננות עוד יותר עמוקה. אסור לו להתאמה אפילו לקרובים. ומן המקדש לא יצא. מהמדרגה של הקדושה שלו לא יצא בכלל. כל הכהנים הם לא במדרגה של הכהן. ומזה יש ללמוד גם לשאר ישראל. הצער צריך להיות צער נכון. הצער של של פרידה מנפטר. וזה מה שאומרת כאן התורה, לא יקרחו כורחם בראשם ופעץ כנם לא יגלחו. לא יביעו איזה הבאה של ייאוש כזה, של קוראים, מקלקלים את צורתם, מסורטים את עצמם מתחושה כזאת של אבדון. לא כן הדבר. לא ככה צריך להתנהג. והאיסור הזה שלא יקרחו כורחה בראשם הוא לא רק איסור על הכהנים, הוא גם על ישראל. זה חוזר בישראל ובכהנים, ולומדים ממקום אחד למקום אחר את פרטי ההלכה. זאת אומרת שכל ישראל הם יש להם הבחינה הזאת של כהנים, לכן התורה כפלה את הדברים, גם כתבה את זה בישראל וגם כתבה את זה בכהנים, כמו שבדווקא בכהנים יש עניין מיוחד, כלומר שגם ישראל קשורים בעניין הזה של כהנים בכללותו, שצריך לדעת את הגבולות של הצער כשיש איזה קושי. והכל כמובן מתוך הסתכלות נכונה שריבונו של עולם מנהל את עולמו, וכל מי דאביד רחמנה לתו אביד. אחרי הלימוד הזה, שאנחנו לומדים התבוננות, כשאנשים נעצים במדרגה של קדושה, אז הם צריכים, מסתכלים אחרת על החיים, וכך הכהנים, וכך כל אחד שהוא בבחינה של כהן. צריך להסתכל על החיים ועל הפסקת חיים בצורה הנכונה, בצורה מרוממת, בצורה אמיתית. באה התורה ומדריכה את הסדר הזה של עבודת הכהן. הכהנים צריכים לעבוד את עבודתם רק שהם תמימים, שהם שלמים, שהם לא בעלי מומים. אי אפשר לגשת אל עבודת השם, אל עבודת הקודש, עבודת הקורבנות, עבודה בבית המקדש, כשהכהן הוא בעל מום. זה פוגם בעבודה. וללמוד מכאן, עבודת השם, עבודת הקורבנות, כנגד זה תקנו חכמים את התפילה. כולנו מתפללים, כל ישראל מתפללים. והתפילה, עבודה. אדם צריך לגשת לעבודה בלי מום. עבודת השם היא עבודה רוחנית, אז צריך לגשת לעבודה הרוחנית הזאת בלי מום רוחני. שלא יהיה זה פגם בהתנהגות, באופי, באישיות, כדי שהעבודה הזאת תהיה עבודה נכונה, עבודה מושלמת. כל מום שיש בכהן הוא פוגם בשלמות העבודה. כל מום באדם בחוסר, איזה חוסר של מידות לא מתוקנות, מעשים לא מתוקנים, שזה כמו פגם או קטמים שנמצאים בתוכו של האדם, כל עבודת השם שלו חסרה. אין בזה גדרי האיסור שיש אצל כהנים, אבל באופן פנימי רוחני אנחנו צריכים לדעת שהעבודה הזאת היא לא מושלמת. לכן כשאדם עובד את השם, ובחינה מסוימת כל ישראל הם ממלכת כהנים, הם צריכים להשתדל, ופה עניין שאפשר לתקן את המומים האלה, המומים הרוחניים, המומים שבהנהגה, המומים שבאופי, הם אפשר לעבוד עליהם, לתקן אותם, כדי שהעבודה תהיה מושלמת. וכמו שצריך לתקן את המומים בהתנהגות, הנפש בכללותה, לפני כשבאים לעבודת השם, כך צריך גם שהקורבן שמביאים, הוא יהיה קורבן שלם, ולא קורבן בעל מום. כי איך אפשר להביא קורבן פגום? לרבונו של עולם, הקריבי עונה לפחתך, יוצאך או איסף עניך, אי אפשר להביא קורבן שלו, שהוא לא בשלימותו. ואותו דבר גם בעבודת השם בכלל, לא רק עבודת הקורבנות. מכאן יש לנו ללמוד על כל עבודת השם. אדם הולך להתפלל, יביא תפילה שלמה, לא תפילה בעל מטמום. אם חלק מהתפילה הוא חלם, הוא עבר לעניין אחר, חטף אותה, המומים יכולים להיות גם בצורה של האמירה, גם במחשבה שמלווה את האמירה. צריך להגיש עבודה שלמה. תפילה, עבודת השם, מצווה, לעשות אותה בשלימות. שלא יהיה בה מום, שהמצווה תהיה מושלמת. ולא יהיה בה איזה שום פגם. כי ברוך השם, כולנו, כל עם ישראל, בחינה הזאת של עובדי השם, של כהנים. ועל אחת כמה וכמה, אנשי תורה, שהם שייכים לבית מקדש מעט, לבית המדרש, עוסקים בעבודת השם, מחוברים לאל הקודש, הם צריכים כמובן שעבודתם תהיה נקייה, מושלמת, גם מבחינת עצמם, וגם מבחינת המעשה שהם עושים, או הדיבור שהם אומרים, או המחשבות שהם שחושבים בעבודת השם. צריך לעבוד על זה. יש דין של ביקור, של קורבן, 4 ימים לפני שמקריבים אותו, צריך כבר להיות מוכן, מבוקר, לראות שאין בו שום מום. צריך להתכונן לעבודת השם. זה לא סתם להביא קורבן, לחטוף, למצוא, צריך שהוא יהיה מוכן, צריך שיהיה ברור שהוא מוכן ואין בו שום מום, מבוקר. כך אותו דבר, אדם צריך לבקר את מעשה שהוא רוצה לעשות, לראות, הוא מושלם מכל זדיו, אין בו שום, גם המעשה הזה, איך הוא עומד לעשות את המעשה הזה, לבדוק את עצמו ולבדוק את המעשה. Mm-hmm. המדרש על התחלת פרשת הפרשה, אמור ואמרת, יש כאן איזו כפילות של אמירה. אמור אל הכהנים נהרון ואמרת להם לנפש לא יטמע בעמיו. הכפילות הזאת מביאה את המדרש לעמוד על כך שאמירה של הקדוש ברוך הוא היא אמירה מוחלטת. אמרות השם אמרות טהורות. מסביר המדרש את הדברים בשלושה מובנים. אמרות השם אמרות טהורות. נוהג שבעולם מלך בשר ודם נכנס למדינה, כל בני מדינה מקלסים אותו, וערב לו כילוסן. אמר להם, למחר אני בונה לכם דמוסאות, מחצאות, אני מכניס לכם ממש של מים, מבטיח להם הבטחות, ישן, ולא עמד. מלך בשר ודם, הבטחותיו שלא תמיד מתקיימות. הוא רצה לקיים, הלך לישון, ולא התעורר. הכנו, והכן הם אמרותיו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא והשם אלוקים אמת. למה הוא אמת? אמר רבי אבין שהוא אלוקים חיים ומלך עולם. זה צד אחד. והאמירה כאן, ראשי כל הדת, דבר השם אמת, וגם האדם צריך לעמוד אחרי דבריו במידה שהוא יכול, כמובן. ושאמירה שלו, היא תהיה אמירה אמיתית. לא חיצונית, לא שאין לה כיסוי, אלא שהיא תהיה אמיתית. כשאמירה של אדם היא אמיתית, אז גם דבריו כלפי שמיה נשמעים. כשהוא מדבר מעומק עצמו, מבטא את עצמותו, את מהותו, לא אומר אמירות שטחיות, האמירות האלה פועלות, אמירות האלה יש להם כוח. כי הוא הולך בדרכי ריבונו של עולם, שדברו אמת וקיים לעד, והוא גם כן איש אמת, אז האמירה הזאת היא, יש לה כוח. בעוד מובן, יש אפשרות להשלים את האמירה בסגנון. אמרות השם, אמרות טהורות. הקדוש ברוך הוא בתורה מלמד אותנו שאדם מדבר בלשון נקייה. בימה אשר לא טהורה, לא להשתמש במילה, כי אין הכרח, לא להשתמש במילה שההפך מטהורה. אם יש הכרח, כשיש הלכה בפועל, אז התורה מוכרחה לבאר את הדברים. אבל במקום שהיא מספרת, כמו אצל נוח, מה צריכים להביא לתיבה, שם התורה מתבטא מן הבימה הטהורה ומן הבימה אשר איננה טהורה. מכם שתיים ושלוש תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר של טומאה מתוך פיו. אדם צריך שסגנונו יהיה נקי. שידבר בלשון נקייה. הדבר השלישי שאומר המדרש זה שאדם צריך לדבר רק את הדברים שראוי לדבר, ולא לדבר חס וחלילה לשון הרע, רכילות. כאן המדרש מעריך בדבר הזה. בימי דוד, מצינו תינוקות, עד שלא טעמו טעם חטא, היו יודעים לדרוש את התורה ממתת פנים טמא וממתת פנים טהור. שם התקופה הזאת של בימי דוד, הגמרא אומרת, היו תלמידי חכמים הצעירים, כבר ידעו לדרוש את התורה בכל תמיה. והיה מתפלל דוד עליהם, הוא שאמר דוד, אתה השם תשמרם, תשמור את התורה בלבם, תצרה מן הדור זו לעולם, מן הדור ההוא שהוא חייב כליה, כי אחר כל השבח הזה, היוצאים מהמלחמה ונופלים. למה? אלא על ידי שהיו בהם דילטורים, היו נופלים, היו מספרים לשון הרע. וזה מה שאמר דוד, נפשי בתוך לבאים. כלומר, שמירת הדיבור, להיות איש אמת, לשון נקייה, וכמובן, לא לדבר מה שלא ראוי לדבר. אמור אל הכהנים, אמור ואמרת. זה מה שמדייק לנו המדרש כאן בראשית הדברים. בהמשך הפרשה, פרשת שור או כסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, מספר לנו המדרש סיפור. ימי אלכסנדר מוקדון. הוא הלך למדינת אפריקה. הגישו לו בני המדינה לחם של זהב והכל רימונים של זהב. הכל של זהב. הוא שאל אותם, אצלכם אוכלים זהב? זה האוכל שלכם זהב? אמרו לו, מה, אצלך אין אוכל שאתה באת אלינו לאכול? סתם באת בשביל סיבות אחרות. אז לא ראינו צורך לכבד אותך באוכלים. כלומר, הם רצו לרמוז, בשביל מה באת? אמר להם, באמת, אני לא באתי לכאן, אלא ללמוד איך אתם דנים דיני. איך שהיו יושבים שם, באו שני אנשים לדין. אחד אמר למלך, אני קניתי חרוב, עץ חרוב, ומצאתי מתחת לחרוב מרגלית. אני לא קניתי מרגלית, אני רוצה להחזיר אותה למוכר. המוכר עומד כאן, הוא אומר, אני מכרתי את החרוב עם כל מה שיש, ואני גם את המרגלית. אם הייתה שם מרגלית, גם כן מחורה. אני לא יכול לקבל את זה. אומר לו המוכר, כמו שאתה מפחד מאיסור גזל, גם אני מפחד מאיסור גזל. אמר המלך, לאח הראשון, יש לך בן? אמר לו, כן. לשני, יש לך בת? אמר, כן. טוב, תתחתנו, והמרגלית תהיה של בני הזוג. ונפתור את הבעיה. הסתכל אלכסנדר מוקדון עליהם, פלא, אומר, ככה אתם דנים? שאל אותו המלך של אותו מקום, ואיך אצלכם דנים? הוא אומר, אצלנו, אם היה בדין כזה, היינו הורגים את זה ואת זה, ולוקחים את המרגלית לעצמנו. שאל אותו המלך, תגיד לי, אצלכם השם מזורחת? הייתכן שארץ כזאת של רשעים, יכול להיות שהשם מזורחת? אמר, כן. גשם יורד אצלכם? אומר, כן. אמר לו, אולי יש לכם אצלכם בארץ צון? אמר לו, כן. אז אמר, אז כנראה שהגשם יורד בשביל הצון. השם מזורחת בשביל הצון. והמשך לפסוק. וזה מה שאומר המדרש, עדה ודכתיב, אדם ובהמה תושיע השם. אדם בזכות בהמה, תושיע השם. אמרו ישראל ריבונו של עולם, אנחנו, כאדם אנחנו, כבהמה תושיענו, לפי שאנו נמשכים אחריך כבהמה. עדה הוא דכתיב, מושכני אחריך נרוצה. אדם ובהמה תושיע השם. כלומר, אנחנו בני אדם, אבל במובן מסוים אנחנו נוהגים בתמימות בעבודת השם כבהמה. זה המובן, אדם ובהמה תושיע השם. מתוך, כאילו, מבטלים את עצמנו כלפי שמיה, כאילו אין לנו בכלל דעת. אנחנו עומדים נשמעים לפני ריבונו של עולם. ובהמשך הפרשה, אנחנו נפגשים בפרשת המועדות, כולל מצוות העומר, והמדרש מדבר על מצוות העומר, מסביר את הערך המיוחד של העומר, כי באמת צריך להסביר את זה. זה קורבן פשוט ביותר. קורבן מן השעורים. שעורים זה מאכל בהמה. להביא מנחה מן השעורים. איזה מין כבוד זה כלפי שמיה, לכאורה. צריך, מביאים קורבן, מהדבר המובחר ביותר. לא מאכל בהמה, לפחות מאכל אדם. באמת, כל המנחות שיש בתורה, כולם באים מן החיטים. חוץ מאשר מנחת סוטה, שהיא באה מן השעורים, ומנחת העומר, שהיא באה מן השעורים. וצריך להסביר את התפקיד של המנחה הזאת, שהיא באה מן השעורים. אמר רבי יוחנן, לעולם אל תהיה מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. דווקא על ידי מצוות העומר. הדאו דכתיב, ונתתי לך ולזרעך אחריך את הארץ, על מנת ואתה את בריתי תשמור. ואיזה זה? זו מצוות העומר. ריש לקיש אמר, לעולם אל תהיה מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו. הווה אומר, בזכות קמח שעורים. כלומר, מצוות העומר היא דומה לקורבן סוטה. קורבן סוטה הוא בא לעשות שלום בין איש לאשתו, כשיש חשד. והקורבן הזה, הוא בא לברר את החשד ולסלק אותו, ולהחזיר את השלום בין איש לאשתו. אז במובן מסוים, קורבן העומר הוא בא לעשות שלום בין ריבונו של עולם ובין כנסת ישראל, בשעה שיש חשדות, בשעה שיש חולשות. זה התפקיד של קורבן העומר. וכיוון שהמצב הוא נפול, מצב ירוד, מצב בהמי, אז צריך להביא את הקורבן מן השעורים, להעלות את החלק הנמוך במציאות, שלשם הידרדרה, לשם הייתה הידרדרות, אם זה סוטה או באופן כללי בישראל, ועל ידי הקורבן הזה שמביאים אותו מהחלק הנמוך, מרוממים את הנמיכות הזאת ומוציאו ומתקנים אותה. וזה שכתוב, אמר רבי אבאו ורבי סימון ורבי יהושע בן לוי, הוא שעמדה להם בימי גדעון, שנאמר, ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי והנה צליל לחם שעורים. חולם על לחם שעורים מתגלגל. מה המשמעות של החלום הזה? מהו צליל שעורים? רבנן אמרי, על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. כלומר, המצב היה ירוד מאוד, לא היה צדיקים בכלל, צלול מן הצדיקים. ובזכות מה ניצלו? בזכות לחם שעורים. ואיזה זה? זה מצוות העומר. כלומר, כשיש מצב כזה של ירידה, ירידה רוחנית מאוד מאוד מאוד, יש אפשרות לתקן. על ידי להרים את הצד הנמוך הזה, זה עניינה של מצוות העומר. אחר כך, ממשיך המדרש, הוא שעמדה להם בימי חזקיהו, הוא שעמדה להם בימי אמן, העומר, מצוות העומר. אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. מזה אנחנו יכולים ללמוד כלל כללי. יש דברים שנראים פשוטים, לא מתאמצים עליהם, קלים אולי לקיום. מה זה לעשות מצווה כזאת? מה ערכה? דווקא מצוות קטנות, פשוטות, כאילו נמוכות, הם מרוממים את החיים ממצבם הנמוך, והם מתקנים תיקונים מאוד גדולים. אל לזלזל בקטנות, אל לזלזל בדברים פשוטים. אדרבה, הדברים הקטנים, הדברים הפשוטים, הם מרוממים את נקודות החיים הנפולות שצריכים לרומם אותם, ולהחזיר אותם לגובה ולשלימות היותר נכונה, יותר אמיתית. ובפרשה שלנו, פרשת קידוש השם וחילול השם. איסור חילול השם ומצוות קידוש השם. מצווה מסירות נפש. זו הדרגה היותר עליונה שיכולה להיות בעבודת השם, שאדם מוכן למסור את נפשו, את כל נפשו, ואת הצורך. וזה לא דבר של בדיעבד, בכל אופן אצל גדולי ישראל, כך היה רבי עקיבא, שהיה כל ימיו הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק לי זה לידי והקיימנו. רבי עקיבא היה מצפה להזדמנות להראות את נאמנותו לריבונו של עולם, ולמסור את נפשו על קידוש השם. מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? מה זה פירוש כל ימי הייתי מצטער? נדמה לי שראיתי את זה בשלה. שהייתי מדמה לעצמי איך אני אתמודד עם הקושי הזה של קידוש השם. שורפים, זורקים את האדם לתוך מדורה של אש. זה כואב, זה בוער. אז הייתי מצטער, הייתי מדמה את הצער שיש ומוכן לעשות את זה. באמת יש בצטל קטן של רבי אלימלך מליז'נסק, שאדם כשהוא יושב בזמן שהוא פנוי מלימוד ומעשייה, אני יודע, כגון שהוא נוסע בדרך או משהו, אז הוא יחשוב על המחשבה הזאת שהוא מוכן למסור את נפשו לקידוש השם, ויצייר בדמיונו את הקשיים שיש בדבר הזה, והוא מתמודד איתם. כי צריך לתרגל את זה. תרגל את זה במחשבה. זה הפירוש של רבי עקיבא, שכל ימה הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי. אם אדם אכן מכין את עצמו לנכונות הזאת של מסירות נפש לכשידרש, תורה אמרה וחי בהם. לא סתם אדם צריך להפקיר את עצמו, אבל כשיש צורך הוא מוכן לזה. פשט גזירה באיזושהי קופים אותו לעשות חס וחלילה על העבירה בפרסיה, שזה לא לענתו של הגוי, אז צריך למסור את הנפש. אם אדם מכין את עצמו נפשית להתמודדות כזאת, זה בעצם נותן לו כוחות עצומים לנסח בהתמודדות הרבה יותר, הרבה יותר קטנות. אם הוא חושב בליבו מדי יום, כל פעם שאומר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, הוא חושב בכל לבבך זה עם כל הלב, בכל נפשך פירושו של דבר אפילו נוטל את נפשך. רב ציודה היה מספר, אחד מסביו הזקנים היה אומר קריאת שמע באריכות גדולה מאוד, והיה אומר אותה עם הפירוש, ואהבת את השם אלוקיך בכל בבך, בשני צריך, בכל נפשך, אפילו נותן את נפשך. אנחנו לא מקובלים שאומרים ככה, אבל הוא ככה יאמר. באריכות גדולה. אדם מוסר את נפשו, מוכן למסירות נפש, הוא לא סתם כמדקלם, אומר, בכל נפשך, וזהו. הוא מתכוון למה שהוא אומר. אמרות השם, אמרות תאורות. מתכוון שהוא מוכן וחושב על זה. אחר כך כשהוא צריך להתמודד התמודדות פחות מזה, לא ממש למסור את הנפש, ללך לבית סוהר. נו, זה כבר קבלה בעיה בכלל. על זה הם לא מדברים. אפילו מוכנים למסור את הנפש. להתאמץ לקום בבוקר. מוכן למסור את הנפש, אז לקום בבוקר זה קשה. וכן הלאה. כל עבודת השם שלו פתאום מקבלת עוצמות חדשות. זה דברים קל וחומר. הוא הרי אמר, הוא מוכן לעשות דברים כואבים, דברים שקשה מאוד, דברים שמחייבים מאמץ אדיר, הוא מוכן לעשות את זה. הוא אומר בכל נפשך, אבל עדיין שהוא מוכן לעשות דברים שלא מחייבים את כל מלוא הכוחות, את כל העוצמות, את כל היכולות. זה בעצם הלימוד שאנחנו לומדים ממצוות קידוש השם. קידוש השם זה אפשר לקידוש השם במסירות נפש גמורה, ואפשר קידוש השם בחיים, לחיות ולקדש שם שמיים, על ידי שבאמת את כל הכוחות מקדישים לעבודת השם. ממש את כל הכוחות, עם כל המרץ, עם כל המאמצים. לא בלחץ, חס וחלילה. לפעמים אנשים מרגישים שצריכים לעבוד את השם ודורשים מעצמם מאוד מאוד מאוד, מתחילים להיכנס למתח נפשי רוחני, וזה לא הכוונה של עבודת השם. עבודת השם צריכה לעשות בשמחה, גם קידוש השם בשמחה, קידוש השם ממש, כן? וכל עבודת השם צריכה לעשות בשמחה, בשבדה, ברגיעה, וזה כך עובדים באמת את השם במלוא הכוחות. מאיסור חילול השם אנחנו לומדים את הגדולה של קידוש השם. אנחנו דיברנו השבוע, ראש חודש, כניסה להתחלת הזמן, דיברנו על עניינה של השבועה. למה דינה חמור, חס וחלילה, אם השבועה היא שבועת שקר, אם אדם נשבע לשקר, למה דינה כל כך חמור יותר מכל העבירות שבתורה? והדברנו שהשבועה זה חילול השם. לא תחללו את שמי, וגם לא תשבו בשמי לשקר, וחיללתם את שם השם אלוקיכם. כלומר, שבועה לשקר היא חילול השם. חילול השם זה פגיעה בכבוד שמיים. בהתגלותו, התגלות הכבוד של ריבונו של עולם. אם אדם עושה מעבירה בינו לבין עצמו, הוא מתנתק מריבונו של עולם. הוא פוגם בעצמו. אבל אם אדם עושה עבירה בפרסיה, מחלל שם שמיים בפרסיה, הוא עושה במזיד, בשעת נפש, עושה עבירה ברבים, הוא פוגע בכבודו של ריבונו של עולם. הוא עושה נגד. ופגיעה בכבודו של ריבונו של עולם, זה בהתגלות כבודו, זה משפיע על אחרים. זה גורם מיעוט הכבוד כביכול. זה לא מיעוט מציאותו חס וחלילה של ריבונו של עולם, אלא מיעוט תופעת כבודו. וזה דבר שגם אם עושים אותו בשוגג, כיוון שזה פעל במציאות, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. הרמב״ם בדבריו על מצוות קידוש השם בפרק הלכות יסודי התורה, הוא אומר, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזרים שלא לחללו שנאמר של... ולא תחללו את שם קודשי. והוא אומר, בהלכה י', כל העובר מדעתו בלא אונס, על אחת מכל מצוות האמורות בתורה בשעת נפש, להכיס, הרי זה מחלל את השם. ולפיכך נאמר בשבועת שקר, וחיללת את שם השם אלוקיך. כלומר, הוא מביא הדוגמה מהפסוק, בשבועת שקר, וחיללת את שם השם אלוקיך, אני השם. אם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. אז חילול השם יש במצווה שאדם עושה בשעת נפש. כשאדם נשבע לשקר, אז זה ממש משתמש בשמו, בשמו יתברך, שזה המקור של כל המציאות, כל גילוי הופעתו על ידי שמו, ונשבע את זה לשקר, זה חילול השם. יש לנו בפרשה גם אם אדם חס וחלילה מקלל. זה חילול השם נורא. ולהידך גיסא, וכן הפורש מעבירה, או עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה, ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. כלומר, הדוגמה היא מראה לנו, מה זה נקרא קידוש השם כשזה מאמץ, כשזה קשה. כמה שזה יותר קשה, ואדם מתגבר ולא נכשל, קידוש השם הוא יותר גדול. ומשה ויוסף הרי הוא קידש שם שמיים בסתר. אף אחד לא ידע מזה. הפרסום היה שהוא בעצם לא היה לו בסדר. בבית המשפט הוא אשם בתקיפה. ובקושי האישה ניצלה ממנו. בסוף הוא ברח. אז זה הקידוש השם, כולם ידעו הפוך. אבל האמת, שהוא התגבר, כי מניעת יוסף הצדיק עצמו משת רבו, הרי זה מקדש את השם. זאת אומרת, מהדוגמה הזאת אנחנו למדים, שגם אם אדם הצליח להתגבר על איזשהו קושי גדול, ולא להיכשל, בינו לבין עצמו, אף אחד לא יודע מזה. להפך, אצל יוסף היה ידיעה הפוכה, לא יודעים מזה, והוא היה לו אשת פוטיפר אחת התנפלה עליו בתוך הלב, לפעמים לא בחוץ, בתוך הלב, איזה יצר תוקפו, והוא בכוח התגבר. זה קידוש השם. יכול אדם לחשוב איזה קידוש השם זה? שתקף אותי יצר הרע? זה קידוש השם? בסוף ברוך השם ניצלתי, אבל כמעט היה נורא. אז זה קידוש השם? כן. אם אדם מתגבר ולא נכשל, זה קידוש השם. לפעמים באים לו הרהורים לא באשמתו. אם הוא מביא על עצמו, זה לא בסדר, אבל התגבר, התיקון הוא יותר גדול מאשר הגרם שלא נזהר. וכלומר, כל התגברות, שאדם מתגבר כדי לעבוד את השם, כדי לעשות את רצונו, כדי לא להיכשל אפילו בעבירה, לא רק שהוא עושה, הוא לא עושה מצווה, הוא לא נכשל בעבירה, זה גדר של קידוש השם. וכמה שהמאמץ יותר גדול, והקושי יותר גדול שהוא מתגבר עליו, קידוש השם יותר גדול. אמרנו, קידוש השם, בחילול השם, אומרת המשנה, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. המהר"ל מסביר שלא הדין של שוגג כמזיד. גם בשוגג יש עונש, בשונה מכל התורה כולה, שבשוגג אין עונש, חוץ מאשר באיסורים מיוחדים, בדברים מיוחדים, כמו מזיק בשוגג, כמו הורג בשוגג, שהוא עשה מעשה, ותכריך תקן את המעשה הזה, אז המזיק, אם הוא עשה מעשה, הזיק לחברו, הוא חייב לשלם, הוא לא יכול רק לשוב בתשובה, צריך גם לשלם. אז אותו דבר חילול השם, הוא קלקל, הוא חילל את שמו, לכן גם בשוגג הוא חייב. ואני אומר, מכאן אנחנו לומדים לקידוש השם. הזכרנו פעם, אנחנו היום יוצאים מצאי שבת, אחרי שבת של ה' אייר, של יום העצמאות, היום המיוחד, יום הזה של נהיינו, חזרנו להיות עצמאים ולא תלויים באחרים. היום הזה נהיית עליהם. ולא כל אלה שעסקו בהכנה לקראת השחרור שלנו מעול גויים, הם כיוונו באמת לשם שמיים. או שהם תינוקות שנשבו חלקם, או שהם שוגגים. לא כולם כיוונו לשם שמיים. אבל קומת מדינת ישראל היא קידוש השם. זה אומר הנביא יחזקאל, שבגלות שישראל נמצאים זה חילול השם, והסתלקות מהגלות, הקדוש ברוך הוא אומר, למען שמי, והוא מוציא את ישראל מהגלות, לא למענכם אני עושה, כי אם למעני, למה, כי ישראל חיללו את שמו בגויים, ולכן הקדוש ברוך הוא משיב את ישראל. ומה חילול השם? חילול השם שהגויים אומרים, כשרואים את עם ישראל בחוץ לארץ, והגויים יודעים כבר מאז יציאת מצרים, שעם ישראל הוא עם השם, ואם קורה משהו לעם ישראל, זה קשור בשם שמיים, ואם עם ישראל בגלות, זאת אומרת, כביכול, כאילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא אותם, אין לו כוח להוציא אותם מהגלות. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. קודם כתוב פסוק, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, לא כתוב ויבואו, אלא ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה, ומארצו יצאו. כלומר, מי זה למה ויבוא? ריבונו של עולם. מדובר כאן עליו. הוא בא לשם, והוא שומע מה הגויים אומרים. הגויים אומרים שאין לו יכולת להציל את ישראל. זה חילול השם. ולכן אמור לבית ישראל, לא למענכם, אלא וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם, מה הוא יעשה? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל ארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם. ככה אני אעשה קידוש השם. ככה הקדוש ברוך הוא עושה קידוש השם. זאת אומרת שתקומת מדינת ישראל, קידוש השם. סילוק הגלות, סילוק השיעבוד מתחתו לגויים, קיבוץ גלויות, זה קידוש השם. הוא השתלם הקידוש השם, אחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, ונתתי לכם לב חדש. זה שלב הבא. קודם קיבוץ גלויות, זה הסדר של תיקון החילול השם שהיה בחוץ לארץ. אבל החילול השם היה לא שהם עשו עבירות בחוץ לארץ, לא שהם ישראל התנהגו שלא בסדר, לא על זה מדבר הנביא, אלא זה אל עצם מציאותם וחוץ לארץ זה חילול השם. וחזרה לארץ ישראל זה קידוש השם. מי ששותף בזה, קידוש השם, בהפך מחילול השם, זה גם כן אחד שוגג ואחד מזיק. גם אם מקדשים שמיים, שם שמיים בלא בכוונה, אבל שם שמיים מתקדש. אם באים יהודים ופועלים למען קיבוץ גלויות, ולמען יישוב הארץ, ולמען שחרור מעול גויים, זה קידוש השם. מתכוונים או לא מתכוונים, שם שמיים מתקדש. אחד שוגג ואחד מזיד בקידוש השם. לכן מדינת ישראל, תקומת מדינת ישראל, יש בה בחינה של קידוש השם, לעיני כל הגויים. וכל אלה שהיו שותפים, יש להם את מלוא הזכויות. מובן מאליו שככל מה שעושים את המצווה הזאת, קידוש השם בכוונה, מתוך רצון, מתוך חפץ פנימי, מתוך הכרה שמתכוונים לקדש את שמו, יתברך, כמובן שאז קידוש השם הוא יותר בשלימות ויותר בגדלות, וגם הכוח של המעשים הרבה יותר גדולים. אנחנו יוצאים מהיום הזה, מיום העצמאות, אחרי שחגגנו אותו לפני כן, ביום חמישי, נדחה הוקדם, כמו שבפורים, יש לנו, השנה היה בפורים של ירושלים, את המסיבות עשו ביום ראשון, את סעודת הפורים, את קריאת המגילה ביום שישי. זאת אומרת, יש מקום לעשות הקדמה שלא יהיה החגיגה בשבת עצמה, ובוודאי שאם זה מונע חילול שבת, אז יש איזה ערך גדול וחשוב, והרי גם קריאת המגילה זה משום מניעת חילול שבת, שלא יטלטלו בשבת את המגילה. אז אבל היום הזה נהיית לעם. היום הזה עם ישראל חזר להיות כלל ישראל, כי בחוץ לארץ אין כלל, בחוץ לארץ יחידים, ובארץ ישראל עם ישראל נחשב לכלל, כמו שאומר הרמב"ם בהלכות קידוש החודש. ולכן חזרנו ממצב של פרטים למצב של כלל. חזרנו להיות עובדי השם, כי מי שיש עליו עול של אחר, אז פוגם בעול מלכות שמיים. ולכן אסור להיות לעבד ולמחר לעבד, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ואנחנו נשתחררנו מעולגויים, עבודת השם שלנו יותר בתארה, יותר בכלליות. שם שמיים הולך ומתקדש, אנחנו מודים על העבר, מתפללים על העתיד, שריבונו של עולם מסייע בידינו, שנגיע מהר לגאולה שלמה, נתגבר על כל העיכובים ועל כל המעצורים וכל החולשות, ונגיע, נתפלל לריבונו של עולם שנגיע במהרה לגאולה שלמה בקרוב.